אימוני צבא היבשה, עבר, הווה ועתיד. מאת תת-אלוף רומן גופמן, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה. אלוף משנה במילואים תמיר בנימיני, קצין למידה אוגדה 36. אלוף משנה במילואים ב', מפקד כנף בחיל האוויר לשעבר. מתוך בין הכתבים, גיליון 40, יובל למלחמת יום הכיפורים. מבוא. מאמר זה מנתח באופן ביקורתי את אסטרטגיית האימון בצבא היבשה, ומתוך כך מציע מסגרת תפיסתית חדשה, שהינה תולדה של תהליך למידה רוחבי אשר מתנהל בחודשים האחרונים על רקע עיצובה של התוכנית הרב שנתית. בבסיס התפיסה מונחת ההבנה כי במלחמה הבאה יידרש צה"ל לתמרן ביעילות מול מאפייני אויב אסימטריים, אשר יחייבו לשוב לפיקוד משימה על מנת להשיג ניצחון בכל מפגש. לפיכך, מציאות זו מצריכה עיצוב אסטרטגיית אימון רלוונטית. מתוך כוונה להשפיע כאן ועכשיו, ניתן משקל רב למיקוד ולהבנת המציאות הקיימת באימוני צבא היבשה, על פני למידה והשוואה לאסטרטגיות אימון המוטמעות ביתר זרועות צהל או בצבאות זרים. התפיסה דנה בשלושה נדבכים הנפרסים על פני שלושה טווחי זמן שונים. א', איכות האימון בתקופת שיפור המוכנות, ב', מערכת האימונים הנבנית בשנות התרש, ג', ארכיטקטורת תשתיות האימונים צופה 2030. ציטוט, וקידשתם את שנת ה-50 שנה. סוף ציטוט, ויקרא פרק כ"ה, פסוק י'. עיון בקורותיה של חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים, כפי שהופיעו בספר על בלימה שכתב אבירם ברקאי, חושף בפנינו את אסטרטגיית האימון שהונהגה בצבא היבשה הלכה למעשה ערב המלחמה. כך למשל, המח"ט, אלוף משנה אהרון פלד, פדלה, שהוחלף חודשים ספורים לפני פרוץ המלחמה, דרש פעם אחר פעם, ציטוט, מסדרים נוספים על ביצוע שלא עמד בדרישות הרף שלו. כל מפקד טנק בחטיבה 188 ידע, אם ישמע הגונג, לאיזו רמפה הוא אמור להגיע, מה הנתיב הקצר ביותר לשם, והיכן בדיוק ממוקמות המטרות עליהן הוא אמור לפתוח באש. כל המפקדים שיננו וידעו לזמר בעל פה, גם כשהוקפצו לביקורת פתע באשמורת לילה האחרונה, את כרטיס הטווחים מהרמפה שלהם לעברן של אותן מטרות ידועות בשטח הסורי. סוף ציטוט. ברמת הגולן, בתקופה הסמוכה למלחמת יום הכיפורים, ציטוט, נחשב כל ממם צעיר בחטיבה לראש גדול. כזה גדול עד שסמכו עליו ועל עוד אחרים שכמותו להדוף כל ניסיון של יחידות הצבא הסורי לבוא למלחמה עם ישראל. אחרי שהדגימו את יכולותיהם בתרגילים יום ולילה, אחרי שנדרשו לנהל בתבונה חניון טנקים מחלקתי, ותחת שרבית ניצוחם ואחריותם הפכו שלושה טנקים, 12 לוחמים ויחידת סמך לוגיסטית, למערכת תפעול משומנת. אחרי שהוכיחו שהם צרופים מחומרים שאינם קורסים תחת עומס, רק אחרי כל אלו אמרו להם אוף גוזל. ופדלה, המח"ט שיותר מכולם בנה את מצוינותם, ידע שברגע רגע המבחן הגדול ישכילו להתמודד שם בחוץ, גם אם התבקשו לעשות זאת כיחידה עצמאית. רמטכ"לים בזעיר אנפין. 10 בלילה של מוצאי שבת היא פחות או יותר השעה שבה מעטפת ההכנות הקפדנית שהתמיעה חטיבה 188 במפקדי המחלקות שלה, משלמת את עצמה ובגדול. סוף ציטוט. דוגמה בולטת לאיכות האימונים היא התחושה שחש סגן אלוף יאיר נפשי, מפקד גדוד 74, במהלך היום הראשון ללחימה, כשצפה על אופן הפעולה של אחד ממפקדי המשנה שלו. ציטוט, מעמדתו השולטת בבוסטר הוא ראה את טנקי כוח יכין יורדים ועולים ברמפות שלצידי מוצב חיר 107. יכין עובד לפי התרגולת, הוא מציין לעצמו בסיפוק, כאילו היה באימונים. סוף ציטוט. דוגמה אחרת היא פעולתו של תותחן בטנק של דוד איילנד, ממם בחטיבה, שבפעולתו המהירה פגע בטנק אויב והציל את הטנק של איילנד מהשמדה. אמנם הייתה זו פעולתו המקצועית והמהירה של התותחן, כתב ברקאי בספרו, אך אולי, ציטוט, היה זה בעצם פדלה. טרום המלחמה נהג פדלה המחת להשקיף מהגבעה על מטווחי הירי, ותותחן צלף שלא הוריד שלוש מטרות בזמן סביר היה ננזף על ידי הממפי, ממשיך וחוטף בלשכת המגד, ולעיתים, כשהתוצאה הייתה מבישה באופן חריג, זכה להערה נבזית מהמחת בכבודו ובעצמו. סוף ציטוט. באחת מאותן נזיפות אמר להם פדלה, ציטוט, תקשיבו לי טוב, במלחמה הבאה תמצאו את עצמכם לבד עד שיגיעו המילואים ניקים. 20-30 טנקים סורים מול כל מחלקה שלכם. אתם חייבים להיות מהירים כברק. ירי מהיר, הבנתם? סוף ציטוט. בפרספקטיבה של הזמן 50 שנה חלפו מאז המלחמה ההיא, שהייתה מבחנו הגדול של צהל. כשבוחנים בקפידה בתיאורי הקרבות את היכולת של צהל בכלל ושל צבא היבשה בפרט להתאושש ממצב הפתיחה היוצא דופן באתגרו, מזהים שוב ושוב כי מערך האימונים האינטנסיבי והמקצועי שאותו חוו מחלקות אלו בשנים המעצבות טרום המלחמה היווה מפתח מרכזי להשגת המצוינות הטקטית הנדרשת. הערכת המצב האישית של המפקדים, המאמנים והתרבות המבצעית-מקצועית שבה גדלו הובילה לקוהרנטיות ארגונית בין ראיית צהל את חשיבות גישת פיקוד המשימה לבין האימונים המכינים למלחמה של כוחות היבשה לבין מה שאירע בפועל בחודש אוקטובר 1973. בעשורים האחרונים נדרש צהל שוב ושוב, כתמיד, להערכות מעודכנות ולמוכנות למלחמה על אתגריה המתהווים. ניתן לקבוע במידה רבה של ביטחון כי בצהל ובצבא היבשה נעשים מאמצים גדולים להכין את כוחות היבשה לנצח במלחמה העתידית, לנוכח האויב שהשתנה מצבאות סדורים מדינתיים לארגונים וצבאות של טרור. זאת לצד תהליכי ההשתנות שאינם פוסחים גם על החברה הישראלית פנימה. מגמות אלו הובילו את צהל למאמצים מתמשכים של למידה ושל השתנות. בתוך כך, פיתוח והצטיידות באמצעי לחימה משוכללים, יצירת תפיסות מבצעיות וטכניקות לחימה מעודכנות, ואף ניסיונות להתאמת הארגון המבצעי וכוח האדם של יחידות היבשה בסדיר ובמילואים לאתגרי המלחמה העתידיים. לצד כל אלו, בהסתכלות ביקורתית, אבן יסוד האימונים וההדרכה נותרה מאחור. עובדה זו באה לידי ביטוי במיצוי חלקי של פוטנציאל העוצמה בקצה, בריבוי קשירויות, במיומנות לא מספקת ובתרבות מבצעית מקצועית שאינה חדה כתער. מה עבד היטב במערכת האימונים שלפני מלחמת יום הכיפורים? מהתנסות אישית ממושכת כמתאמנים וכמאמנים ומסקירת תולדות האימונים בצהל, אנו יכולים להעיד כי בליבת האימונים עומד הרצון, לעתים המפרך, להטעין את המפקדים ואת הלוחמים המתאמנים בידע רב ולהביאם לכדי מיומנות מעשית גבוהה. אולם פערי הידע והמיומנות הינם רק קצה הקרחון של האתגרים ההדרכתיים להשגת מוכנות של כוחות היבשה ללחימה במלחמה. מהציטוטים שהובאו לאל, ניכר שמערך האימונים שאותו חוו מחלקות השריון טרום מלחמת יום הכיפורים, נטע בהן באופן מעשי את האמונה שעליהן מוטלת האחריות לביטחון המדינה. נוסף על כך, מערך זה בנה לאותם מפקדים את ההבנה, גם אם באופן חלקי, של הגיונות הפעולה של המערכת האדומה. עניין זה אפשר לכוחותינו לזהות נקודות תורפה בהערכות האויב ולנצלן במפגשים הקרביים, כפי שתואר. בסיכומו של דבר, אנו מאבחנים כי המפקדים המאמנים דאז מצאו מודל להשאת כשירותם המבצעית של הכוחות הלוחמים, גם אם באופן אינטואיטיבי ותוך כדי התבססות על תורה שבעל פה לצד יוזמות מקומיות. לכאורה, כל שנדרש לעשות בעת הזאת הוא לשחזר את המודל ואת השיטה. אולם, לא כך הדבר. להבנתנו, השתנות שדה הקרב מחייבת שכלול ודיוק נוסף של אסטרטגיית האימון היבשתית. אתגרי אימון כוחות היבשה. בשני העשורים האחרונים הוקדשה מחשבה רבה בניסיון להבין ולהסביר לעצמנו ולאחרים באופן פשוט וברור מדוע ההישגים של צהל במלחמות עם אויבינו החדשים ישנים לא עמדו ברף הציפיות של צהל מעצמו ואף לא בזה של מדינת ישראל ואזרחיה. אחת הדוגמאות המשמעותיות לפער ציפיות זה הינה מלחמת לבנון השנייה, אשר נחקרה לעומק. תובנה מרכזית מחקירה זו מצביעה על כך שההשקעה העצומה של צה"ל בבט"ש ובלחימה בטרור הפלסטיני בשנים שקדמו למלחמת לבנון השנייה, באה על חשבון הכנת הצבא בכלל ויחידות היבשה בפרט להתמודדות עם אויב במסגרת מלחמה כוללת. התעצמות אתגרי הבט"ש בתקופה האחרונה מעלה באופן טבעי את השאלה המתבקשת. האם אנו מצויים במציאות דומה? והאם ניתן להימנע מהירידה החדה בביצועים המבצעיים ובכשירות כוחות היבשה? על כך נענה בפסקה האחרונה של מאמר זה, אולם תחילה נחזור ליסודות. ההסבר המקובל לפער הציפיות ביחס להישג המבצעי של צה"ל ושל כוחות היבשה במלחמה מתחיל בהשתנות המשמעותית והמתמדת של המערכת היריבה. במאמר זה אנו מקבלים את ההנחה כי אבן הראשה לכך הינה האסימטריה המובנית והבסיסית בין צה"ל ליריביו, המאופיינים כיום כצבאות טרור. מעבר לגבעה ואל מול השתנות זו של המערכת היריבה, צה"ל לא שקט על שמריו. על בסיס הפקת לקחי אימונים מבצעיים, התנסויות ואימונים, פותחה תפיסה מבצעית מעודכנת. אמנם לאורך השנים האחרונות שמה של התפיסה השתנה לפעמים, אולם תוכנה נשאר יציב למדי. במאמר זה נעשה שימוש באחד משמותיה המפורסמים, גישת המיקוד המבצעי. בליבת תפיסה זו עומדת ההבנה כי האסימטריה אשר תוארה לאל מאתגרת את הגדרת הניצחון של כוחות צה"ל על האויב. בפרט הגישה מכווינה לכך שהכרעת האויב במלחמה אסימטרית תושג דווקא על ידי רצף ניצחונות במפגשים הקרביים בדרג הזוטר, ברמת הפלוגה והגדוד. זאת בתנאי שהללו ישרתו היגיון אסטרטגי. במילים אחרות, על מנת לנצח אויב באימות האסימטרי העתידי, צה"ל נדרש לייצר רצף ניצחונות בקרבות רבים, מבוזרים, מקביליים וכבר מדרג הצקאפ, צוות קרב פלוגתי. מאמצי בניין הכוח הנגזרים מגישה זו הולידו תהליכים שונים. עדכון שיטת הפעולה, תוך התבססות של שני עקרונות. הראשון שבהם, מיקוד יעדים, על משקל, טקטיקה המשרתת את האסטרטגיה. היות שהאויב עושה את כל שביכולתו על מנת להימנע מחשיפה, אינו נוהג להשתמש ביעדים ברורים. לפיכך, על מפקדי כוחות התמרון, בכל דרג, למקד את פעולתם מול יעדים קרקעיים נבחרים, ובכך להחזיר את ההיגיון המערכתי, הכולל יעדים לחיבוש ומטרות לתקיפה, לפעולה הטקטית של כוחות היבשה. העיקרון השני, ביזור חזק. קרי, ריכוז מאמצים בכל הקצוות הטקטיים הנלחמים בכל עת נתונה. צה"ל הינו מהצבאות המתקדמים בעולם, אשר לרשותו עומדות יכולות מעצמתיות, בדגש על תחומי המודיעין והאש המדויקת. בהתאמה, על כל דרג לוחם, וביתר סט על הדרג הזוטר הצפוי לסט בעיקר הנטל של המגע הקרבי עם האויב המבוזר, למצות יכולות אלו. במילים אחרות, הדרך לניצחון על האויב המבוזר הינה בביזור חזק יותר. העצמת יכולות המפקדות, בדגש על רמת הגדוד והחטיבה, לתכנן בנוהל הקרב ולשלוט בניהול הקרב, ובכך לסייע למפקדים השולטים בכוחותיהם מחפקים קדמיים. בייחוד, התעצמות המפקדות בכל הנוגע לתהליכי עיבוד מידע מודיעיני רב ואיכותי, וביכולת לסגור מעגלי אש מנגד, בדיוק ובמהירות גבוהה. פיתוח והצטיידות באמצעי לחימה מתאימים. כנגזרת מהתפיסה המבצעית נקלטו במהלך העשורים האחרונים, אחת, רשתות שוב, צייד ואחרות, המאפשרות ניתוח ותכנון ברזולוציה גבוהה על בסיס מידע עשיר, שליטה ועדכון תמונת מצב מדויקת עד דרג הממם. 2. יכולות רקם מתקדמות וממוגנות, המאפשרות תכנון מבוסס רשת, תנועה בשטחים מורכבים, ניהול וסגירת מעגלי אש, המסתמכים על מידע רשתי מעודכן ועל מיגון מפני האיומים המתקדמים והקטלניים של האויב. 3. יכולות קטלניות לדרג הלוחם. בתוך כך, הצטיידות מרובה באמצעי ראיית לילה, כוונות ונשקים המתאימים ללחימה של רובעים בשטח הבנוי ועוד. אולם, תיאור ההשתנות לאל הינו חלקי בלבד. צה"ל אינו פועל בחלל ריק ועל גבי שולחן נקי מאילוצים, כי אם בתוך מדינת ישראל ובקרב החברה הישראלית, המצויה באופן תמידי בעיצומם של תהליכי שינוי עמוקים. מתוך מגוון השינויים במערכות אלו, חשוב להדגיש את העצמת ערך הפרט על פני הכלל, עליית הדומיננטיות של לחימה במצבי בט"ש ומב"ם, קיצור משך השירות הסדיר, הקטנת יחידות המילואים וצמצום תקציב האימונים. כל אלו השפיעו גם על האיכות המושגת בפועל במערך אימוני כוחות היבשה. טענותינו הן שלנוכח מאמץ ההשתנות המתמיד של צהל כפי שתואר לאל, קיים מרכיב נוסף שאינו בבחינת מעט המחזיק את המרובה. צהל, ככל צבא גדול וסדור, המורכב ממסגרות הפועלות בתרבויות ארגוניות שונות, מתקשה וימשיך להתקשות להשלים את ההשתנות הנדרשת, כל עוד לא ירכז מאמץ בשדה ההדרכה והאימונים. לכאורה מונחים כדוגמת אימון, תרגיל או מסלול מוכרים לכולם ובייחוד לכל חייל ומפקד ביבשה. אולם כאן בדיוק תמונה הבעיה. האימון היבשתי, לא התיאורטי המתואר בספרות המצוינת של זרוע היבשה, כי אם זה הממומש בפועל על ידי יחידות המילואים והסדיר, הינו בעיקרו תוצר של תרבות המבוססת על מורשת ועל תורה שבעל פה. גם תתי התרבויות היבשתיות על המתחים שביניהן מוסיפות מורכבות לתצרף המסובך אשר מכתיב בפועל כיצד האימון היבשתי מתוכנן ומבוצע. ועל מנת להוסיף עניין, נציין כי ההמוניות שבה מתאפיין הצבא היבשתי מקשה עוד יותר על השגת המצוינות הטקטית הנדרשת בכדי להשיג כשירות מנצחת למלחמה. כל עוד צהל לא יכונן לעצמו מערכת אימונים מעולה, המביאה בשגרה את הכוחות המתאמנים לרמה גבוהה של מצוינות טקטית, כדוגמת זו אשר הופגנה בלחימת מחלקות השריון במלחמת יום הכיפורים, באמצעות ביצוע שיטתי של מופעים בגישת האימון הטוב, בתוך מתקני אימון מתקדמים המאורגנים בארכיטקטורה רלוונטית, לא ניתן יהיה לגשר על הפערים שתיארנו לאל, ובכך לחזק את הזיקה הנדרשת, אולי יותר מתמיד, בין תמרון במערכה הבאה לפיקוד משימה. כל זאת ללא הבחנה בין המערך הסדיר לבין מערך המילואים. אסטרטגיה ראשונה, האימון הטוב. במעלה שגרת העשייה השתרשה בשפתנו גישת האימון הטוב, המבטאת מעין שפה משותפת בכל הנוגע לתו תקן, לחמות, לאיכות הביצוע ולהערכת הכשירות. לצורך המימוש המערכתי של הסטנדרט, מחובתנו לעמוד תחילה על אתגרי האימונים הנגזרים מהדרישה המבצעית בראי ניצחון במלחמה, על פי המודל שתואר לאל. להבנתנו, הכל מתחיל בעומק האיכות של התרבות המבצעית, גורל המערכה על כתפינו, וגישת פיקוד משימה שהמפקדים, מהמק ועד המגד, נדרשים לסגל לעצמם כדי להשיג ניצחון מכריע על האויב בקרב הספציפי שלהם. אופיים של האירועים המבצעיים מהעשורים האחרונים מסייע להעמקת האתגר. בתוך כך, שגרת הבט"ש משנמכת את הדרישות מכוחות היבשה ותורמת ליצירת תרבות מבצעית המתפרשת כפעולה לפי רשימת שמירה. אולם, ההיסטוריה מלמדת אותנו שדווקא בסוג כזה של אימותים צבאיים, לכוחות בדרג הזוטר שמור תפקיד מרכזי בהשפעה על גורל המערכה. די בכך שנזכר כיצד הושג הניצחון של צה"ל על ארגוני הטרור באינתיפאדה השנייה. רק נקיטת יוזמה התקפית ותחבולנית של דרגים זוטרים ומפקדיהם הפועלים בגישת פיקוד משימה היא שהביאה לניצחון על הטרור בשנים אלו. אם כן, מערך אימוני היבשה חייב להתמקד בהעמקת האמונה של המפקדים בכך שבהם ובניצחון שהם ישיגו על האויב בגזרתם תלוי הניצחון הכולל של צהל במלחמה. המדרגה הבאה באבחון האתגרים הינה ההבנה המערכתית. לתפיסתנו, זהו האתגר הבולט ביותר אשר נוכח בקרב המפקדים. בניגוד לימי המלחמות הסימטריות, הללו אינם יכולים להניח שהאויב פועל כמונו. נהפוך הוא, במקרים רבים, האויב יפעל אחרת. ועדיין, האויב מצוי בתוך מערכת הגיונית, שגם לה ניתן להגדיר שרשרת לוגית של מטרה, משימה, רעיון מבצעי והישגים מבצעיים ברורים. הבנת היגיון מערכתי זה של האויב מהווה תנאי לזיהוי פערים ונקודות תורפה של האדום, שבהיעדרו אין תחבולה לכחול. מערך אימוני היבשה נדרש להטמיע בקרב המפקדים את הבנת דרך החשיבה ואופן הפעולה של האויב. בהקשר לכך, למערך האימונים חסר מרכיב אותנטי של דימוי האויב והמפגש הקרבי מולו. במידה ומערך אימוני היבשה יצליח להטמיע בקרב המפקדים את מדרגות האמונה וההבנה המערכתית, ניתן יהיה להציל עליהם יותר ויותר את האחריות ללמידה זו. כך נבנית למידה של מקצוענים בוגרים. בכל הנוגע להנחלת הידע ולבניית המיומנות, ננקטו בשנים האחרונות יוזמות רבות אשר נכון להרחיבן. זאת תוך כדי התכתבות מתמדת עם הטכנולוגיות הקיימות והמתפתחות בסקטור האזרחי. בסיכומו של פרק זה, אנו מציעים 7 עקרונות ברזל למימוש האימון הטוב בכל פרק אימון, בדגש על יישום המודל בשנים הקרובות, שבהן צה"ל מבקש להגיע למוכנות גבוהה. מקצועיות המאמן. השבת תחום ההדרכה והאימונים כמקצוע אשר כרוך בשפה תורתית, ראייה תהליכית, מומחיות בעלי תפקידים ותשתיות תומכות. מפקדים תחילה. אימון המפקדים מוכוון פיקוד משימה, תחבולה ומומחיות בטכניקות ותרגולות רלוונטיות. בהירות השפה. על המתאמן והמאמן להיות בקיאים בהישג המבצעי הנדרש, בטכניקות המבצעיות ובתרגולות להשגתו באופן שניתן למדידה ולהערכה. דימוי מצב האמת. המתאמן נדרש לחוות באופן אותנטי, חי, יבש או וירטואלי את המרחב המדמה, את המערכת היריבה שמולה הוא נלחם ואת המערכת הכחולה אשר במסגרתה הוא פועל. משוב, מפקדי המסגרת המתאמנת בכל הרמות, הכחולה והאדומה, נדרשים לחניכה ולבקרה אנושית באמצעות חונכים ואנשי מקצוע ותיקים ומנוסים. תו תקן זרועי לחמות ולאיכות האימונים, אשר מגדיר מסגרת תפוקות מחייבת לכל אימון ומשמש אמות מידה להערכת כשירות. מיצוי זמן אימון. יצירת מנגנונים יעילים המאפשרים גיוס או שחרור מהירים ליחידות מילואים, פינוי הפרעות לוז חיצוניות לסדירים ומעטפת טכנולוגיסטית איכותית. אסטרטגיה שנייה, מערכת אימונים. בראייתנו, במעלה התרש, גישת האימון הטוב תחייב את צה"ל לייסד מערכת אימונים מצוינת על מנת להבטיח מימוש שיטתי ובהיקפים נרחבים של אסטרטגיה זו. המונח מערכת אימונים מתאר התארגנות שיעודה הינו השגת כשירות גבוהה בקרב יחידות היבשה. מערכת שכזו נדרשת לאפשר בכל מופע את הנדבכים שיתוארו להלן. המונח מערכת אימונים מתאר התארגנות שיעודה הוא השגת כשירות גבוהה בקרב יחידות היבשה על ידי ניהול איכותי, באופן ישיר או עקיף של כלל תרגילי כוחות היבשה. החלופה המעשית להתארגנות זו היא הרחבה והעצמה של מלי, הארגון היבשתי היחיד שיעודו הוא מימוש אימונים טובים לכוחות היבשה. מערכת שכזו נדרשת לאפשר בכל מופע, בכל שטחי הארץ, במאמנים, באימוני בית, באימון מלא, באימון ייצוגי ושלדי, באימון אש ובאימון דו-צדדי, את הנדבכים הבאים. מנוע תכנון רב זרועי, אשר יקנה לרמה הפוקדת יכולת לעצב ולתכנן את מופע האימון. תכנון זה התבסס על תמונת מצב כשירות היחידה במקביל לאבחון הפערים. כמו כן, המנוע יפיק תכנון אופטימלי ביחס למשאבי האימונים הרב זרועיים, המוקצים בכוח או בפועל, ולהיבטים נוספים כדוגמת מעטפת הבטיחות. דימוי הסביבה המבצעית בממד הפיזי, הווירטואלי, או בשילוב ביניהם ובחיבור רב זרועי ורב מימדי. בתוך כך, קיבולת מספקת של מתקני אימון ושל שטחים מדמים. פעולה מלאה והרמונית של המסגרת המתאמנת על כלל יכולותיה, בדגש על מכפילי כוח. תגובת נגד אותנטית של המערכת היריבה ביחס לפעולת הכוח המתאמן. תגובה זו תיוצג על ידי תשלובת רלוונטית של גורמי אנוש ומכונות. ניהול תרגילי מתקדם באמצעות הרמה הפוקדת הישירה של היחידה המתאמנת המשלבת בין גורמי אנוש, מכונות ומערכות מידע. מנוע למידה רב זרועי אשר יאפשר תיעוד, שחזור ותחקור של ביצועי הכוח הכחול והכוח האדום, תהליכים המצויים בבסיס הלמידה המועילה. נוסף על כך, המנוע יתמוך בטיוב ובדיוק תהליכי תכנון אימונים, הקצאת משאבים ונצילותם, ניסוח טכניקות ותרגולות, אפיון אמצעי לחימה עתידיים ועוד. מערכת האימונים תלווה את המתאמן לאורך כל שלבי האימון, לרמת הפרט מגיוסו ועד שחרורו משירות מילואים, ולרמת המסגרת מיום הקמתה ועד סגירתה. כמו כן, המערכת תשרת את בוני הכוח המוסדי ביבשה, תוך כדי שהיא מספקת באופן מובנה תמונת מצב אמינה ומעודכנת על אודות כשירות הכוחות. זאת בהתבסס על ביצועיהם לאורך פרקי האימון השונים. אסטרטגיה שלישית, ארכיטקטורת מתקני האימונים. בשנים האחרונות לא הצלחנו לקדם באורח מספק את תחום תשתיות האימונים, והגם שהתוכנית הרב שנתית הקרובה בוודאי תעסוק בכך, הרי שמנגד ימשיכו להתפתח מגמות לאומיות הפוכות, המייצגות את המתח שבין אימון איכותי לאיכות חיים במרחב. בתוך כך, צמצום שטחי האש בגולן, קושי הולך וגובר בתנועת הצבא במרחב אזרחי, מגבלות הפעילות בספקטרום ועוד. לאור תהליך הלמידה שקיימנו, מסקנתנו הינה כי נכון הן לתכנן לטווח ארוך את הקיבולת המערכתית של שטחי האימונים, והן לייצר חלופות חזוניות לאיכות האימונים, אשר בכוחן לאפשר חיבור רבתי והיגיון כולל. בהתייחס לצורך הצבאי, נדרש לאפשר אימון יבשתי בהיקף של 4 צקחים בו זמנית, תוך שימת דגש על סינכרון לאומי בין מגרש האימונים הקרקעי לבין מגרש האימונים האווירי ולשטח הדרוש בעבור תעשיות הביטחון ויתר גופי הצבא. בראייתנו, תכנון טוב של רובד זה אף יגביר את וקטור ההתכנסות של מחנות האימונים השוליים, שאותם צהל מתקשה לתחזק בסטנדרט גבוה. בהקשר לכך, המונח מתקן אימונים מייצג באסטרטגיה זו מרחב הכולל מחנות שהייה, שטחי אש, תשתיות לשב ומרכזי מאמנים. מרכיב מהותי נוסף הינו ייזום הקמתו של מתקן אימונים חדש לצד רמת הגולן, צאלים ובקעת הירדן. מתקן זה, שאותו אנו מכנים בשם מתקן גוריון, יעשה לראשונה שימוש במרחבים ההרריים המצויים באזור הדרום הרחוק לדימוי שטח הלחימה. למרחב זה יוכלו להתקבץ כוחות מרחבי הארץ והעולם, תוך שהם מסתייעים בנמלי התעופה, הים ומסילת הרכבת אשר תקום באזור. תבליט הררי, מרחב מדמה למעגל שלישי, מיעוט מגבלות באימון רב זרועי ורב מימדי, הפחתת מגבלות ביטחון מידע וקר נרחב לשיתוף פעולה בינלאומי, הינם חלק מהפוטנציאלים הגלומים בקטר חזוני זה. לכל אלו מתווספים יתרונות נוספים ברמת הביטחון הלאומי, ועל כן סביר שניתן יהיה לרתום שחקנים מדינתיים מגוונים, ההולכים ומרכזים עשייה ומשאבים בחבל ארץ זה. על גמישות והסתגלות. הנה תסריט שקל להזדהות איתו. לקראת הקיץ, בשיאה של עונת התכנון בזרוע היבשה ובצהל, מתבצעת עבודת מטה מאומצת המעצבת את תוכנית העבודה ואת גרף האימונים. בתוך כך, הנתח השקלי העיקרי מוקצה לאימוני יחידות, עוצבות ומפקדות. לקראת סוף השנה מתבררת המסגרת התקציבית האמיתית, או אז מכונס התקציב השקלי וגרף האימונים היבשתי הנגזר ממנו. כך, לאורך שנים, הפכה מסכת השינויים והקיצוצים למוסכמה תרבותית בבניין הכוח היבשתי. על כל זאת ניצב האילוץ הקבוע של הפניית כוחות מתאמנים למשימות מבצעיות ואחרות כתוצאה מכל מצב חירום או משבר. ברוב המוחלט של המקרים הללו אינן מכינות את מסגרות היבשה למלחמה ואף פוגעות בקשירותן. רבים יאמרו כי הכל כבר נוסה וכי מדובר בכוח עליון או ביד נעלמה, אשר על כן לא ניתן לייצר בצבא היבשה יציבות בגרף האימונים ובשמירת קשירות למלחמה. אנחנו חושבים אחרת. טענתנו הינה כי ניתן לבנות מערך אימונים גמיש ואנטי שביר, אשר ידע להסתגל למציאות משאבית משתנה מצד אחד ולשמר סף כשירות מן העבר השני. המנגנון הגמיש מתבסס על יצירת כשירות דיפרנציאלית, החל מכשירות סף וחלה בכשירות רף, שהינה מלוא הפוטנציאל של יחידה יבשתית לנצח אויב אופייני במלחמה. במודל זה, השלמת הפער מסף לרף והגעה לכשירות גבוהה עשויה להתבצע גם לקראת המלחמה לאור הערכת המצב והצורך המבצעי. מודל אימונים זה נשען על 4 רגליים. א', אימון מפקדים. ב', אימון מכפילי כוח. ג', אימון מפקדות. ד', אימון מלא של היחידות. מבין אלו אנו מוצאים כי אימון המפקדים הינו החשוב ביותר, כמו גם החסר ביותר. על כן עליו לכלול מרכיבי תרגול מגוונים, החל מהרמה האישית ועד לתפקיד המפקד כחלק מאימון מסגרתי שלדי. תכנון וביצוע של תמהיל משתנה, המותאם למאפיינים הייחודיים של כל יחידה יבשתית, בכפוף לאילוצי המשאבים והסדק, יאפשר שימור כשירות סף בדגש על אוכלוסיית המפקדים. כל זאת עד לשלב שבו תידרש היחידה להגעה לרף המלחמתי המוגדר לה, באמצעות ביצוע של סדרת אימונים רלוונטיים. סיכום על הגבעה הצופה לשטח האימונים. כוונתנו להאיר נקודת מבט, להציב חזון ולגבש אסטרטגיה בכל הנוגע לבניין הכוח של מסגרות היבשה בצהל. טענתנו העיקרית הינה כי נדרש להתמקד באבן יסוד ההדרכה והאימונים. להבחנתנו, זהו גלגל שיניים חסר במכונת המלחמה הקרקעית, אשר תונה בעתיד, כמו בעבר, מפיקוד משימה שבקצהו מצוינות טקטית. לצד כל אשר נזכר, דומה כי תחום האימונים כיום, אשר מקורו הלשוני הינו אמון, מצוי בנקודת מפגש מעניינת, רבת הזדמנויות, בין ההיטלים השונים של הביטחון הלאומי, החל מיחסי צבא חברה, דרך הפריזמה של אנשי מערך המילואים, עבור בעיצוב תרבות מבצעית ומשמעות לאנשינו הטובים, וחלה בתרומה לפיתוח אזורי, במשילות בשטחי המדינה, ובהקרנת עוצמה בינלאומית.